השבת את פרשת קורח. אנחנו נראה כמה דברים מדברי אמא ואני שמחה. כבר הזכרנו שבוע שעבר, מוצאי שבת שעברה, בעל אמא ואני שמחה, הוא היה רב גדול, עצום, ספר שהוא כתב כאן עם המון המון מקורות, כתב את זה בלי ספרים, הכל מתוך הזיכרון. הוא היה אחד מרבני הונגריה. לפני מלחמת העולם השנייה, הוא היה בהשקפת עולם מאוד מאוד קיצונית, כמו שאר הרבה רבנים בהונגריה, מאוד קיצונית, נגד הציונות, נגד העלייה לארץ ישראל, מסויגות מכל כאבים, קשר עם אנשים שינה שעורי מצוות, ופרצה מלחמת העולם. ופתאום מתברר את הצרה הגדולה הזאת שנפלה על היהודים באירופה ובהונגריה. והוא התבונן ובא לידי מסקנה שכל הדרך שהם הלכו בה עד עכשיו הייתה מוטט. זה שהיו נגד ארץ ישראל ונגד הציונות, והוא עשה מהפכה בהשקפת העולם שלו. ואף על פי שרבותיו הם היו קיצוניים, והוא היה אדם נאמן כמובן לתלמידי חכמים גדולים, הוא אמר, אבל דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, הרב זה כריבונו של עולם, והתלמידים ואירועים, ומוכח מחזל וראשונים וגם אחרונים וגם רבותיו, הוא מביא מהם ראיות שצריך להיות אחדות בישראל, והשאיפה לארץ ישראל היא הייתה מוטעת אם היו קולים לארץ ישראל, היו ניצולים. אני רוצה להביא כמה מהדברים שהוא אמר. על כן, אומר, החיוב מוטל בראש וראשונה על הרועים והמנהיגים שבישראל להשתדל בכל עוז ומאמצי כוחם לעשות שלום בישראל ולקרבם זה לזה, שיהיו באהבה ובאחדות זה עם זה. על איזה אחדות הוא מדבר? אחדות של כל ישראל. אל יתמע עלי השומע, איך אפשר לכלול יחד בכלל אחד כל אלו הקצוות שיש בישראל? אז זה מאשיב, הלא מצינו בזמן מרדכי ואסתר, שכינס וקיבץ את ישראל בכלל אחד? האם תחשוב שבימי מרדכי ואסתר היו כולם בדעה אחת? הלא גם אז היו בדעות שונות, והרבה מהם היו מתבוללים. והמדרש מביא ראיות לזה, אבל הם הבינו שהתרופה למכה הזאת אינה אלא לקבץ גם כן יחד את כלל, כל כלל ישראל בקיבוץ אחד, וכלל אחד, שיהיו באחדות יחד מן הקיצוני היותר שמאלי עד הקיצוני היותר ימני, מבלי משים שום חילוק בין ישראל לישראל. וכאשר אמרה לו אסתר, לך כנוס את כל היהודים, ושזה שווה יהיה התרופה למכה שהרה לישראל. כלומר, כמו שהמכה הייתה לכלל ישראל, גם התרופה צריכה להיות לכלל ישראל. מן הקיצוני היותר שמאלי עד הקיצוני היותר ימני. וכמובן, כמו שהוא אומר, אפשר לחשוב שבזמן מרדכי ואסתר, אז כולם היו בהשקפת עולם דומה. היו שם מתבוללים, רפורמים, ואפילו כאלה שמשותפים אפילו בעבודה זרה, אבל נרצו להישאר יהודים. אבל עם יצר הרע של עבודה זרה. ולך כנוס את כל ישראל. כל. למה? איך אפשר באמת להתחבר עם אנשים רחוקים, אנשים שהם מתנגדים לדרכה של תורה? איך אפשר להתחבר עליהם? והתשובה, כשאנחנו מסתכלים על כל האדם, לא על חלקים ממנה, שמסתכלים בהסתכלות כוללת, שכוללת את כל חלקי ההסתכלות, האמיתיות של האדם. אז על זה אמרו חכמים, הווי דן את כל האדם לכף זכות. הוא מתנגד במובן מסוים, אבל הוא לא רוצה להתנתק מעם ישראל. הוא רוצה עדיין להיות חלק מעם ישראל. זאת אומרת שהוא מוצא בעם ישראל איזה משהו מיוחד שהוא רוצה להיות שייך אליו. והמשהו הזה המיוחד הוא משהו חשוב לו מאוד, שהוא מכריע הרבה הרבה דברים אולי טובים שיש בעמים אחרים, והוא לא רוצה אותם. הוא רוצה להיות חלק מעם ישראל. אז כל מי שרוצה להיות חלק מעם ישראל, כבר יש פה נקודה עמוקה, יסודית, שעושה אותו מחובר אל החלקים אחרים. אז צריך לדעת לחיות בצורה, להסתכל בצורה מושלמת. לא כשאנחנו מקרבים את, או מסתכלים או מבקשים אחדות עם כולם, אנחנו צריכים להסכים לדעות שלהם, לדעות שאנחנו מתנגדים. אנחנו לא מסכימים לדעות שאנחנו, אנחנו לא יכולים להסכים, אנחנו מתנגדים מאוד, אבל אנחנו, יש לנו משותף, ובמשותף הזה אנחנו מדברים על היחד, לא על המפריד, על המשותף. כולנו יהודים, ומשותף, אז זה מחבר אותנו. ובדברים שאנחנו יכולים לעשות ביחד, בתור יהודים, צריכים לעשות ביחד. דברים רוחניים שאנחנו לא יכולים לעשות ביחד, אנחנו נעשה בפני עצמנו. אבל הדברים שמשותפים לכולנו, קיום המדינה, קיום האומה, שמירתה של האומה, עד כמה שאפשר להגן עליה מול הגויים, בעניין הזה אנחנו כולם צריכים להיות ביחד. והוא מביא ראיות, אנחנו מכירים את הראיות הגדולות הללו. שהקדוש ברוך הוא ויתר על עבודה זרה ולא ויתר על המחלוקת בשלושה מקומות. על כן אחי וראי, אל תאמינו לאלו שבאים לעשות פירוד בין דביקות ישראל באומרם שאי אפשר לאחד את כל חלקי ישראל שיהיו לעץ אחד, מפני שהוא סכנה ליהדות. סכנה ליהדות, אם מתאחדים עם אנשים רחוקים. הוא אומר, ואפילו לו יהי כדבריהם, נגיד שזה סכנה. וחס ושלום היה איזה שמץ סכנה, יותר אהוב לקדוש ברוך הוא שיהיו לאחדים באחדות, ממה שיהיו פרודים. כמו שכתב רבינו השלה, וכפל דבריו, הראיה מאחיו ושאול, שבזמן אחיו היו כולם מאוחדים וניצחו, בזמן שאול שהיו כולם צדיקים לא ניצחו. אבל מפני שהיו מפורדים. זאת אומרת, היחד הוא הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ורוצה את היחד הזה למרות הפערים. והוא מביא מדרש תהילים. על הפסוק, ותפלטני מריבי עם. אמר בן עזאי, אמר דוד, נוח לי למלוך על כל העולם כולו, ולא למלוך על שני עטופי סדינים. זה לשון המדרש. ומרי כהן, חתן המהר"ל מפראג, מפרש, העטופים בתליתות ובציצית, היינו, שני עדן, יהודים יפים, הם הולכים עטופים בתליתות ובציצית, וכלומר, ואומר דוד, תפלטני, אני לא רוצה, תפלטני מריבי עם, הוא קורא להם ריבי עם, תציל אותי מריבי עם, לא רוצה את שני העטופים האלה בסדינים, בתליתות ובציצית. הוא אומר, והוא אף לבפלא, שדוד המלך התפלל לפני הקדוש ברוך הוא שיצילו מריבי עם, היינו משני מיהודים יפים, כלומר הצדיקים, שנוח לו למלוך על כל העולם כולו, ולא למלוך על אלו עטופים שעוטפים הכל תחת טלית וציצית, רצונו לומר במטה היראה, ובאמת הם הביניו רק מריבי עם. והיא ראיה גדולה, ועלינת על הרעיון שמישהו אמר שם מקודם, שמידתו של יעקב אבינו לחבר ולקשר הכל, אפילו המרוחקים, ולעשותם אחד, וזהו, והיו הקשורים ליעקב, כלומר, קשורים, כולם קשורים ביחד, לקשר ולחבר הכל ביחד, כי הקדושה היא רשות היחיד, ואלו ההולכים בדרך זה הם עמיקת יעקב. וזהו, והיה הקשורים ליעקב, שייכים ליעקב. והטופים, מי זה הטופים? אלה הרוצים לעשות פירוד בין הדביקים, ועוטפים דבריהם במעטה העירה, הם על הלבן. הם השייכים לקט לבן, שגם הוא נתחסד ורצה להיות יותר חסיד מיעקב. איך ראינו שהוא רצה להיות לבן יותר חסיד מיעקב? הוא אמר לו, יעשה כן במקומנו, לתת הצעירה לפני הבחירה, הוא צדיק. וזה גרם נזק מאוד מאוד גדול, כי על פי המקובלים, שאם רחל הייתה ניתנת בהתחלה ליעקב, כל הבנים היו מאישה אחת, וכל בני ישראל היו מאוחדים, ולא היה כל התוצאות הפיצולים שקרו כתוצאה מזה, שנשא שתי נשים. וזה שאמר הכתוב, הרמי עובד אבי. זה היה מצדקות, הוא עשה את זה. אז אנחנו צריכים באמת להתבונן בדבר הזה. אני לא מביא את כדברי חז"ל, רבים מאוד מאוד שאומרים אפילו עובדי עבודה זרה ושלום ביניהם, אוקיי, ויכול הקדוש ברוך הוא אומר, אין שטן נוגע בהם, שנאמר חבור הצבים אפרים, הנח לו, אבל כשנחלקו מה נאמר, חלק ליבם מתי ישמו. כשאנו באחדות נחשב כולנו לפעניו יתברך יראים וחושבים שמו יתברך, כלומר כל ישראל נחשבים יראים וחושבים כשהם כולם באחדות. כמו שהבאתי, אומר מרבי מלך, שרק על הפרט אפשר למצוא פגם ואבון, אבל לא כשהם בכלל אחד. אז הנושא האחדות מדברים כולם, הספר החרדים אומר, זה ענף מייחוד השם, כלומר, עם ישראל הוא מגלה את שמו של הקדוש ברוך הוא. וכשעם ישראל מאוחד, אז מופיע השם אחד. וזה השורש, השורש, השורש של הופעת האמונה הגדולה של העתיד לבוא שאנחנו שואפים. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז האחדות הזאת היא פעולה של הופעה אלוקית. לכן, חושבים אנשים איך יכול להיות הופעה אלוקית עם חיבור עם אנשים כאלה, אתה נותן כאילו הכרה ומכיל את החולשות שלהם. אז זה עושה קידוש השם? אם אתה מכיל את החולשות של אלה שרחוקים, שמתנכרים לתורה, שנלחמים בתורה, איך זה יכול להיות? אבל כן, כמו שאמרתי מקודם, מי שקורא לעצמו ישראל, רוצה להיות חלק מעם ישראל, לא רוצה להיפרד, כמה שהוא יהיה רחוק, הוא חלק מכל התמונה, מכל המציאות. וכשהכל מין כמו גוף, שיש לו איברים איברים, ויש איברים מלוכלכים, ויש ציפורניים בקצה הרגליים, אבל הגוף שלם, זה הופעה שלמה. מוציאים מהגוף חלקים, אפילו החלקים היותר מתונפים, אז הגוף לא שלם, המציאות לא שלמה. וגם, וזה הופעה של ריבונו של עולם, כשעם ישראל מאוחד. כל ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם זה על ידי עם ישראל. איננו מופיע בעולם באופן אחר. רק עם ישראל מופיע את ההופעה האלוקית בעולם. ועם ישראל זה הכל, זה הכל ביחד. אז אברהם, כשאתה מאחד כולם, אז הוא מתבטל בסך התפילים, מתבטלים בתוך העיקר, ונעשה הכל עיקר, ולכן עכשיו עם ישראל כצדיק. אתם מתפרדים, אז יש רשעים לחוד, אבל מתאחדים, אז הם כאילו נבלעים. זאת אומרת, התפיסה האחדותית היא לא תפיסה של של החלה, של כאילו לגיטימציה לחולשות, זה לא, זה לא נכון בכלל. מי שמסתכל ככה לא מבין מה זה אחדות. התפיסה האחדותית היא תפיסה שחודרת לעומק ומבקשת לראות את השורשים המשותפים, האמיתיים, הקיימים. לא לוקחים דעות שונות ועושים אותם בלי אחד. אלא השורש המשותף הוא המאחד. והדברים האחרים הם לא מאחדים, הם מפרידים. אבל אנחנו מקפצים את הכל ביחד, אז העיקר מבטל את התפל. זו תפיסה גדולה. אנשים, כאילו אלה שלא מבינים את הגודל הזה של התפיסה, אז הם מפרשים את כל אלה שרוצים לאחד, הם אנשים שרוצים לטשטש את ההבדלים, ושלא כל כך חשוב להם העקרונות, האמונים והדייקנות שבקיום תורה ומצוות, אז הם מוכנים להתפשר. יש כאלה, יש כאלה, שמתוך שטחיות, אבל יש גם הסתכלות יותר גדולה, הסתכלות עמוקה, מתוך אחדות, מתוך הסתכלות עמוקה של אמונה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה הקדוש ברוך הוא מבקש? מה, לא מה אני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? האם הוא רוצה שבניו יהיו מוכנים? האם הוא רואה את כולנו כבניו? ואם הוא רואה את כולנו כבניו, הוא רוצה שהמשפחה תהיה מיוחדת, למרות שיש בתוכה גוונים כאלה שהם לא עושים כבוד לאבא. אבל האבא רוצה להוציא אותם מהמסגרת, האבא רוצה אותם בתוך המסגרת. נסתכל על זה במבט אחדותי. וכמובן שאם אנחנו מדברים על כלל ישראל, זה מצליח להתחיל מהגדולים, כמו שהוא אומר, גדולי ישראל. הנושא השני, מעניין לעניין, באותו עניין, קורח עשה לנו צרה גדולה מאוד. הם היו קריאי מועד, אנשים צדיקים, אנשים, כמו שהגמרא מספרת במסכת סנהדרין, און בן פלט, אשתו הצילה אותו. הוא היה מחובר לכל המהלך הזה של קורח. אשתו אמרה לו, מה אתה מתעסק איתה? אם קורח יהיה מלך, אז אתה תהיה עובד שלו. אם משה יהיה, אתה עובד שלו. אתה לא מרוויח מזה שום דבר. למה אתה מתערב בכל המחלוקת הזאת? אמר, אבל אני התחייבתי, אני נשבעתי. שאנחנו ביחד פועלים. אמרה לו, תישאר בבית. השקיעה אותו, השתכר קצת, שכב במיטה, והיא עומדת, היא וביתה עמדו בפתח, והיא סתרה את שערה, והם צדיקים, הם באו לקרוא לו, וראו אישה לא צנועה, ברחו, ברחו, ברחו אל קורח. והוא נפסד. זאת אומרת, חז"ל מתארים אותנו, מתארים לנו שאנשים האלה היו אנשים צדיקים. קרואי מועד חשובים מאוד מאוד. וקורא להם כדבר הזה. מה עושים? איך מתמודדים? למי להאמין? למי להאמין? זה הורס את אמונת חכמים. מה קורה שבדור שלנו קוראים, פתאום אנחנו שומעים על תלמידי חכמים שהעריצו אותם. כי הם היו שקדנים, מוכשרים, ותפילותם ועבודת השם שלהם הייתה ממש בולטת לטובה, מצוינים. פתאום אתה שומע שהם מקולקלים. על אחד, על עוד אחד, על עוד אחד. אז מי יודע? אם ככה, מי יודע איך אפשר לסמוך על רבנים? אם הדבר הזה קורה, כשאתה רואה, האדם הזה לא היה צריך להיות לו שום בעיה. האדם הזה שמושלם, ממש מושלם, פרוש מהעולם. שקדן, לומד ימים כלילות. ואפילו מקובל. אפילו רואה דברים מעבר למה שכולם רואים. יש לו איזה כוח כזה שהוא גם יודע לצפות ולהבין, אולי לקרוא מחשבות, אולי להבין דברים, ורואים שהוא צדק. ופתאום אתה מתברר לך שאפילו האיש הזה, שהוא כל כך היה אפשר לתת בו אמון, ושגברנים גדולים נתנו בו אמון, פתאום הוא מקולקל. זה עושה שבר גדול בכל תפיסת האמונה. אבל זה מעמיק את האמונה. כי באמת לא צריך להיות פטי מאמין לכל דבר. וצריך, ואמונה באדם צדיק, כמה שיהיה צדיק, להאמין בו באופן כזה שהוא אבסולוטי, שהוא כמעט יותר חשוב מריבונו של עולם, שהוא יגיד אפילו אחרת מהתורה וישמעו לו. בהתחלה קצת יגיד אחרת, אחר קצת יותר אחרת, ויגיד שזה הכל זה על פי הרוח הקודש שלו. והורו לנו חכמים, מי שאומר משהו אחרת מהתורה, או מי שמתנהג אחרת מהשכל הישר, כי התורה היא שכל ישר, ומי שמתנהג אחרת מהשכל הישר, אז זה לא תורה. לא יכול להיות. צריכים להתחיל לבדוק. צריכים לראות מה מתכסה. צריכים לדעת יותר מזה, שכל קיצוניות היא מסוכנת. לא רק קיצוניות שלילית, גם קיצוניות חיובית. אבל קיצוניות, כל דבר שהוא קצה. קצה זה צדדי, זה לא דבר עיקרי. קיצוניות זה חיצוניות. האמצע הוא המרכז. וכל קיצוניות היא תאונה בדיקה. אם אתה רואה מישהו נראה לי בקיצוניות גדולה מאוד, קיצוניות חיובית לכאורה, תפלל שעות, שוקט, עוזר לאנשים, עושה המון דברים טובים, אבל בקיצוניות צריך בדיקה. צריך להיזהר. מי שיש לו חריזמה חזקה מאוד, ועוצמות רוחניות מאוד גדולות מאוד, צריך לבדוק. צריך לבדוק אם הכוחות האלה הם לא מתפרצים גם לדברים שליליים. אז מה, לא להעריך אנשים גדולים? אנשים גדולים, אבל לא בקיצוניות, בבריאות. לא בקיצוניות. בדרך כלל, מי שבורח לצד אחד, בקיצוניות זה מבנה שהוא מפחד, כי יש לו משיכה לצד השני, אז הוא לוקח את עצמו לצד האחד שלא... כן. אבל מי שלא מפחד לא צריך ללכת אחר, לא צריך לעשות כל כך הרבה מסגרות כדי לשמר. כמו שאומר הכוזרי, שאנחנו הפרושים לא צריכים לעשות כל כך גדרות, כן? כמו הצדוקים שהם כאילו פחדים, אז עושים כל מיני גזרות פחדים שמה הם קלקלו. אבל אנחנו באים עם כוחות אמונים גדולים מאוד, אנחנו לא צריכים לעשות ערים בצורות. אז אנחנו צריכים, זאת אומרת שבני התורה צריכים לדעת לפתח את החוש הבריא הזה, ולא להיות בעיניים עצומות ולהאמין לכל איזה תופעה קיצונית כזאת, לבדוק כל דבר. מצד שני, אחרי שבודקים, צריך להאמין. אמונת חכמים זה יסוד בכל המשכיותה של תורה. וממש להאמין, לקבל, אבל לא לקבל, כמו שאמרתי, לא לקבל בצורה כזאת של התבטלות עד כדי כך, שאם הרב יעשה שטויות, הולכים אחריו. חלילה. צריך לבדוק. כל דבר לבדוק. וזה קרה לנו כבר במשך הדורות כמה פעמים. זה היה משיכי שקר. שהם היו עם עוצמות רוחניות עצומות, וכוחות על טבעיים כאלה, ולכאורה צריך היה ללכת אחריהם עד הסוף, אבל בסוף קרה יצא מזה צרות גדולות מאוד. צריך תמיד בדיקה, זהירות. התורה היא עם השכל הישר. משהו לא שכל ישר, זה לא יכול להיות מתאים עם התורה. התנהגות שלא סבירה, התנהגות עקומה, כמה שתהיה צדיקות, היא לא דרכה של תורה. אבל אחרי שבודקים, אחרי שרואים שהרב הוא מאוזן, ורואים שדרכו דרך ישרה, ואז התורה אומרת לנו באמת להתייחס ביחס של אמונת חכמים, ולשמוע בכל החכמים. ואפילו אז, תשאלו אותי, הכתוב שפר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אז למה לא לשמוע לאותו הצדיק הזה, שהוא אמר על שמאל שהוא ימין? שהוא ראה ברוח הקודש שהוא צריך לעשות עבירות. זה שמאל שהוא ימין. אז באמת הרבה דעות אומרים, אתה חושב שזה שמאל שהוא ימין, אבל בעצם זה, אתה טועה. אבל אף על פי כן, אני רואה שהוא, בעיניי הוא משנה מדרכה של תורה. אז התשובה היא זאת. אחד שיבוא, תלמיד חכם שיבוא להגיד על שמאל שהוא ימין, לא מקבלים אותו. סנהדרין יכולה להגיד, להסביר לנו את הדרך. כלל ישראל, כלל תלמידי החכמים יגידו על שמאל שהוא ימין, אני צריך לקבל את דברם. על זה אמרו חכמים, אפילו אומר על שמאל שהוא ימין. אומר על כלל ישראל, זה כלל התורה. לא אדם פרטי יבוא ויגיד, אני עכשיו ברוח הקודש ראיתי ככה וככה. זה אסור לו. זה נביא שקר, אז זה נאמר. יבוא נביא ויגיד שצריך לקור דבר אחד מהתורה, הוא נביא שקר, הוא לא יכול להגיד את זה. צריך לדעת את ההבחנות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צורש מאיתנו גדלות. מצד אחד לא להיות פתי, מצד שני אמונת חכמים. אחרי שבודקים, אמונה זה אמון, זה להתאמן. בודק, אתה בודק, 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 רואה שבאמת הדברים הם דברים, הם צודקים, ישרים. אז באמת יש מקום לאמון. היום אני רוצה להוסיף עוד איזה נקודה, למה חשוב באמת אמונת חכם. התורה היא מסורת שבעל פה. היום אפשר ללמוד את כל התורה כולה בלי הפרעה. היום הכל נמצא בגוגל, כן? מה שאתם רוצים לחפש, כל דברי התורה הראשונים, האחרונים, הכל, שיעורים אמוניים, שיעורים עיוניים, הכל נמצא שם. בשביל מה צריך רב? יותר כן, אתה יכול במקום לשמוע את הרב, אתה יכול אחר כך להריץ את זה מהר, ולשמוע בחצי זמן, למה לך שתתאב בשיעור בכלל? כן? אתה יכול גם לקרוא את זה, זה לוקח הרבה פחות זמן. למה לך לשמוע את זה שלוקח זמן? אתה יכול לקרוא. לקרוא במהירות, לקרוא תמצית הדברים. אדם יכול לשאול את עצמו, באמת. והתשובה. אסמה אומר, בהקדמתו לחושן משפט, הוא אומר, תורה שבעל פה היא אתה רשאי לכותבה. למה? למה היא אתה רשאי לכותבה? הוא מסביר. שהתורה שבעל פה היא ניתנת באופן הרבה יותר מדויק מהתורה שבכתב, מדברים שבכתב. כי אתה רואה את הרב, שומע את המנגינה, רואה את הבאות, אתה מקבל את הדברים מכמה צדדים, את הרוח של הדברים, את הנשמה, לא רק את המסגרת, את הכלים. וזה בעצם עיקר העברת התורה. התורה עוברת מרב לתלמיד, והתלמיד נעשה רב, וזה עובר לתלמידים שלו, וכן ככה כל הסדר. והרמב״ם מונה את סדר השתלשלות התורה בהקדמת הרמב״ם, למשנה תורה, וחוזר אחר כך אחרי שהוא מונה, מאברהם, ממשה רבינו, ליהושע, ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ומצרו על אנשי כנסת הגדולה, ואחר כך אנשי כנסת הגדולה העבירו הלאה, והעבירו הלאה, והעבירו ככה וככה דורות, עד שהגיע רב אשי, נחתם התלמוד. ואחר כך הגיע רב סעדיה הגאון, עושה את ההמשך אחרי התלמוד. זה מסר לזה וזה, מסר לזה וזה, מסר לזה. הרמב״ם אחרי שהוא מנה והגיע עד רבשי, הוא עושה אחר כך חזרה. רבשי למד מרבו, ורבו מרבו, ורבו מרבו, ורבו חוזר בחזרה, עד משה רבנו. לשמע חזרה, אמרת לנו את הסדר כחלוך, מה אנחנו צריכים לצפות את אתה סופר את זה עוד פעם בחזרה? למדנו. תראה, אתה לומד מרבשי, זה המשך, הכל המשך תורה שבעל פה שעוברת ממשה רבנו. משה קיבל תורה מסיני, נשרה ליהושע תורה עוברת בעל פה, חיה על מגדולי התורה של דור הזה, לגדולי התורה שבתור הזה, וכך התורה עוברת. ואם היו דברים כתובים, הוא אומר, אז הוא מדבר שם על נענועים של אנחנו עושים בסוגיית נענועים של הלולב, והריף כתב ככה, ויש פירוש עליו פירוש אחד, ויש פירוש אחר, ויש פירוש שלישי, כלומר, אם זה היה עובר בעל פה, זה לא היה מתפשט כמה פירושים להבין את הדברים, כיוון שהדברים נכתבים בתמציתיות, ואתה יכול להבין אותם באופנים שונים. וגם לי יש פירוש אחר, הוא אומר, בין הפירושים שמפרשים. זאת אומרת, התורה צריכה לעבור באופן חי. אני רוצה להביא לפניכם הרבה עזר כתוב שלא אמר דבר שלא שמע מני רבו, מפי רבו. אבל אחר כך, הוא לא אמר אף דבר שלא שמע מפי רבו, ואחר כך כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן. אז אם אף אחד לא שמע את זה, אז זאת אומרת שהוא אמר דברים חדשים. אז מה פירוש להגיד דברים שלא שמעתם אוזן? אז אפשר לפרש, הוא הקשיב לרוח של הדברים, לעומק של הדברים, לנשמה של הדברים, והבין מתוך כך דבר מתוך דבר, אבל זה בעצם ממש אותו הכיוון של הרב שלו, אלא שהוא עוד לא אמר את זה, אבל בעצם זה היה אמור, הוא היה אומר את הדברים הללו. זאת אומרת, התאים את עצמו, תפס את המהלך הרוחני שלו. הנביא ישעיהו מונה את מעלות מלך המשיח. לא למראה עיניו יראה ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, אלא בעריכו ביראת השם. חוש הריח. מה זה עריכו ביראת השם? לא באופן חיצוני הוא יראה, הוא ישמע. לא, הריח זה משהו רוחני. הראייה זה גשמי, אתה רואה מציאות חיצונית, ואפילו השמיעה היא קצת יותר רוחנית, הריח עוד יותר משהו פנימי, והריחו ביראת השם. הרי ודומר שאם בא מישהו ואנחנו חושבים שהוא המשיח, כי הוא עושה מלחמות השם, הוא עושה פעולות שלכאורה המשיח צריך לעשות אותן, אז בודקים אותו. אם הוא דן על פי חוש הריח, אז זאת אומרת שהוא באמת המשיח. המראה מספרת על רבי אליעזר בן פדת שהוא היה מרא דארא דישראל, ככה קראו לו, שהוא ידע לדון על פי חוש הריח באיסור של טהרת המשפחה, אם זה דם שאסור או זה דם חימוד, שזה בעצם דם שלא אסור. זאת אומרת, זה משהו, איזו הסתכלות עמוקה פנימית, לא... אבל בשביל זה צריך להיות, כמו שאמרתי, בדוק ומנוסה, שבאמת אדם הזה גדול בכל המובנים, אז אתה יודע, יש כזה ממש רוח פנימית. ואת הרוח הפנימית הזאת, את חוש הריח, שהוא לא ממש, אצל כולם זה חוש הריח, אבל החוש של ההסתכלות שהרב על פי זה מכריע, זה תלמיד צריך ללמוד מרבו, זה אי אפשר ללמוד מהספרים. גדולה שימושה יותר מלימודה. תוספות במסכת כתובות, בפרק שני, אומר בשם הרי"ב מקרוביל, מבטלים תורה להוצאת המת, אומרת הגמרא. מקשים, אז התוספות מקשים רבי עקיבא, שאמר תחילת תשמישי לפני חכמים, פעם הייתי מהלך בדרך, ומצאתי מת מצווה, ונטפלתי בו ארבע מילים. וכשבאתי והרציתי דבריי לפני רבי אלעזר ורבי יהושע, אמרו לי, כל פסיעה שהלכת, שפכת דם נקי. אז כתוב שמבטלים תורה להוצאת המת, וזה מה שהוא עשה. הוא היה הלך ללמוד, אבל הוא ראה מת מצווה, אז הוא טיפל בו וקבע אותו. מה הוא עשה כהלכה? תירץ רבי רימי קרובין, שזה לא היה משום ביטול תורה, אלא משום שימוש תלמידי חכמים. זה יותר, מה שכתוב מבטלים תורה להוצאת המת, זה לימוד תורה. אבל לא שימוש. זה מתחיל ככה, שתחילת תשמישי לפני חכמים, כלומר הוא הלך לשמש את החכמים, אז הם אמרו לו, זה לא, לא עשית נכון. כי שימוש גדול מלימוד. כי השימוש, זה מה שההבדל בין השימוש והלימוד. הלימוד אתה למדת ממנו הלכה כזאת, ידיעה כזאת, לא למדת את הדרך, למדת את ההסתכלות, אבל שימוש למילי חכמים, אתה רואה את ההתנהגות שלו, אתה לומד את הדרך שלו, זה משהו כללי, זה לא משהו פרטי, שלמדת עוד הלכה ועוד הלכה ועוד הלכה. למדת איך להסתכל, ואז כל מה שאתה מסתכל, אתה מסתכל במבט של תורה. זה מה שאדם צריך לקנות מרעב. ואם אנשים לומדים למשל במוסדות אקדמיים ולומדים גם תלמוד ולומדים עם כל הספרות התלמודית ועם כל הפרשנות בצורה מדעית מחקרית וממש יודעים את הסוגיות בעיון גדול, בהבנה מאוד גדולה מחקרית מסודרת, הם לא יחשבו תלמידי חכמים. אני חושב לא יבואו לשמוע, יש כאלה פרופסורים לתלמוד שאנשים שומרי תורה ומצוות. ויש רב בבית הכנסת שהוא אולי פחות ברמה הלמדנית, פחות מהם. אל הרב ילכו לשאול את השאלה מה לעשות, ולא אל הפרופסור. כי הפרופסור עוסק בחיצוניות של התורה. והרב מעביר את הנשמה, את רוח התורה. זה צריכים, ושזה חכמים אמרו לנו שצריכים אמונת חכמים. ראיתי פעם בדברים של דרך של שכטר, מדברים של הרב סולובייצ'י. רש"י לפרשת תצווה אומר, בקשר לצורת האפוד, כתב, לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירושה. פירושו, מה זה האפוד. וליבי אומר לי, מקשים העולם, ולא תטרו אחרי לבבכם. מה זה ליבי אומר לי? מה התירוץ? עובר בזה עליו, כן, לא תטרו. אבל מי שבנפשו, מה שמקיים את הפסוק, כתבי מלוח ליבך, שהוא כותב הלוח ליבו את דברי התורה, שהוא חי את התורה, אז הוא יכול להגיד לי, מי אומר לי? הרב ציודה היה מזכיר גמרא במסכת עבודה זרה, שהגמרא שואלת, מאיפה אתה יודע את הדבר הזה? והתשובה הייתה, אמר לי, מתלת הקראי, אני יודע את זה משלושה פסוקים. רב שמואל ורבי יוחנן. שלושה פסוקים, שמעתם? רב שמואל ורבי יוחנן. מפרש רש"י, שלושה חכמים גדולים שהם כדאי לסמוך עליהם כעל המקרא. יש מצב כזה, שתלמידי חכמים, הרב ציודה היה, אני זוכר שהיה סיפר, שישבו אצל החפץ חיים, והחפץ חיים אמר איזה דבר, שאל אותו אחד, מאיפה הרב לוקח את זה? אז הוא אמר, מכאן, מהלב. מעצמי. אז זאת אומרת, מפרשתנו אנחנו לומדים מצד אחד זהירות, זהירות לא להיות די תמימים ופתי מאמין לכל דבר, ולדעת את הדברים לבחון היטב, ומצד שני, לא בגלל זה שיש פה ושם תופעות כאלה חריגות, שמי שנחשבו תלמידי חכמים, בסוף רואים שלפני ולפנים משהו היה רקו שם, לא בגלל זה לאבד את האמונת חכמים, כי כל המשכה של התורה בנויה על אמונת חכמים.